כל חי אונליין 93fm.co.il
Soliros osha shuoi Olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
רואי ורבותיי, אחי ורעי, הדף היומי. יום רביעי, זך בתיבת, חף זין בתיבת תף שיניים זין, מסכת בבא בטרה, דף ג', הדף השני של מסכתנו החדשה הבאה עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. שימו לבכם החי ורעי לתנה דווי אליהו, בפרק חי. כיוון שלומד את התורה, הרי זה מייבי טובה לעולם. ויכולו לבקש רחמים ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ויפקפק את הרקיע, ויביא מטר לעולם. לכך נאמר, ויפק רצון מהשם. תפילת בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים את שיעור דפינו היומי עם תשובות לשאלות בפעם הראשונה במסכת בבא בתרא, לדף הראשון, דף ב' של המסכת, אותו למדנו אתמול. בסיום השיעור שאלנו את השאלות הבאות. שאלה ראשונה הייתה, מה ההבדל המוזכר במשנתנו בין גינה לבין בקעה? והתשובה, גינה, אם אין ידוע מנהג המקום, דינה כמקום שנהגו לגדור, ובקעה דינה כמקום שנהגו שלא לגדור. שאלה שנייה, לפיכך המקום והאבנים של שניהם, אמרה המשנה, מה החידוש? רשי כותב שהחידוש הוא שאף אם האבנים נפלו כולן בחלקו של אחד, ותוספות מוסיפים שאף אם האבנים שעו ברשותו הרבה זמן, אינו נאמן שהאבנים שלו במיגו שיכול לטעון שקנה אותם. שאלה שלישית, מה עם בית האפשרויות לפרש את המילה מחיצה והתשובה? או כותל או חלוקה. שאלה רביעית, מה השיעור בו נאסרת בכליים תבועה שנתערב בקרם והתשובה? יותר מאחד מ-200. שאלה חמישית, מה הוא מסיפס? התשובה לרשי היא תעידות נעוצים בקרקע ולתוספות כותל מלא חלונות שלא מונע היזק ראייה או כותל שאינו גבוה 10 תפחים. שאלה אחרונה על הדף הראשון של מסכת בבא בתרא, הבונה כותל כנגד חלונות חברו, כמה צריך להרחיק את הכותל עצמו ומדוע? התשובה דלת עמות כדי שלא יאפיל לחברו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה. על הדף הראשון של מסכת בבא בתרא שלמדנו אתמול, וחיית מוריי ורבותיי לעיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום רביעי בשבוע זך בתיבת תף שיניים זין, עיקר וטורף העניין הוא לימוד הפינו היומי על הודף ג' ממסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף בית עמוד בית, 14 שורות מתחילת העמוד, מן המילים, והזק ראייה לב שמי הזק. מן השאלה הזו של הגמרא, כעת בסייעת הדשמי הגדולנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. הבינה הגמרא לפי הלשון הזו, שהזק ראייה, לב שמי הזק, לא נחשב להזק. שואלת הגמרא, והזק ראייה לב שמי הזק? שואל השיטה מקובצת בשם הגיליון, מדוע רק כאן התחילה הגמרא בסדרת השאלות, עם משפט התמיעה בפתיחה, האם הזק ראייה לב שמי הזק? הרי גם לפני כן כבר הקשנו קושיות על הלישנה כמה, וגם קושיות אלו יכולנו להקשות לפני כן. תרץ השיטה מקובצת של אל, חשבנו שהלישנה קמה אינה סוברת שהזק ראייה אין שמו הזק בכל מקום, אלא רק במקום שנהגו שלא לגדור בחצר, אבל בסתם סובר ששמו הזק, לכן לא קשות כל הקושיות דלהלן. אבל כעת שתרצה הגמרא, דקדים חד ורציה לחברי, והוא אמר לו, כשהתרציתי, התרציתי באוויר, אבל בתשמיש שלא התרציתי, רואים שהייתה אהבה אמינה שלא התרצה בתשמיש. אם כן בוודאי סובר שבכל מקרה אין שמו הזק, שאם בסתם שמו הזק, מה מועילה טענה? בתשמישת לא התרצאי, וכי גרה מסתם חצר ששמו הזק וקופים אותו? לכן מתחילה הגמרא כאן בסדרת השאלות. אם כן, שואלת הגמרא, והזק ראייה לאף שמי הזק, הרי מצינו בכמה מקומות ששמו הזק. וכעת מקשה הגמרא משישה מקומות, ונותנת סימן לקושיות הללו, ואילו הן גינה, כותל, קופין, וחולקין, חלונות, דרב נחמן. קושייה הראשונה אומרת הגמרא, תשמה שנינו במשנתנו וכן בגינה, סתם גינה, נחשבת, כמקום שנהגו לגדור ומחייבים אותו לגדור. הרי שהזק ראייה שמו הזק, ולכן מחייבים אותו. מתרצת הגמרא גינה שייני, גינה דינה שונה, שלכל הדעות הזק ראייה שמו הזק, כיוון שיש בה פירות וירקות כל השנה. וכדר רבי אבא, דאמר רבי אבא, אמר רבונה, אמר רב, אמר רבי אבא בשמו של רבונה שאמר בשמו של רב, אסור לאדם לעמוד ולהביט בשדי חברו בשעה שהיא עומדת בכמותיה, שלא יזיקנו בעין הרע. וכן בביקה אסור לעמוד ולהסתכל בשדה חברו באותו חודש שהיא עומדת בכמותיה, אבל לא חייבו משום כך לגדור, אלא רק בגינה שעומדת בכמותיה כל השנה. כך אומרים התוספות, ומוכח מדבריהם, שגדר איסור של הזק ראייה הוא שמונע תשמישי חברו בחצר. לכן כיוון שיודע שרק חודש בשנה יכול להזיקו, לא נמנע משום כך כל השנה. כך מסביר אבן האזל בהלכות שכנים. השיטה מקובצת מביא עוד ארבעה הבדלים בין גינה לביקה. א', בגינה ירקות נטועות יפה בערוגות ומושך את העין יותר. ב', בגינה יש הרבה מיני ירקות. ג', בגינה יש הזק ראייה גם על עצם ראיית הגידול וגם על ראיית הבעלים המשתמשים שם. מה שאין כן בביקה שהבעלים לא משתמשים שם. וד', בגינה כיוון שהירקות כל השנה צריכים לגדור בגביל וגזית, למען יעמדו ימים רבים. שואלת עכשיו הגמרא, וכן קטני, נאמר במשנה וכן, משמע שדין גינה כדין חצר שכתוב לפני כן, ולפי דבריך רק בגינה הוא מודה ששמו הזק, אבל למי שסובר שהזק ראייה שמו הזק, לא קשה מדוע כתבה המשנה וכן, אף שעדיין יש הבדל בין חצר שקופים אפילו במקום שלא נהגו לבין גינה, שאם נהגו שלא לגדור לא קופים, לא קשה משום שבחצר וגינה יש בשניהם טעם אחד לגדור, שהזק ראייה שמו הזק, כך מסביר השיטה מקובצת בשם הגיליון. אם כן, חוזרים אל הגמרא ששואלת, הרי נאמר במשנה וכן, משמע שדין גינה הוא כמו דין חצר שכתוב לפני כן, והרי לפי דבריך רק בגינה יש דין של הזק ראייה. מתרצת הגמרא, מה שכתוב במשנה וכן, זה הולך הגביל וגזית, שגם בגינה הכותל צריך להיות מגביל וגזית כמנהג המדינה, הוא כמו שבחצר כשהתחייב לגדור. וזה החידוש שייך גם ללישנה בתרא שהזק ראייה שמו הזק בחצר, וכל שכן בגינה. אבל מחדשת המשנה שגם בגינה צריכים גביל וגזית כמנהג המדינה. בקשה הגמרא קושייה שנייה, איך אתה אומר שהזק ראייה לאו שמי הזק? תשמע שנינו במשנה הבאה, בדף ה' עמוד א', כותל חצר שנפל מחייבים אותו לבנות עד ארבע אמות, הרי שהזק ראייה שמו הזק, לכן מחייבים אותו לגדור. מתרצת הגמרא, כשנפל הכותל שייני, שונה הדין כשנפל הכותל, ולכל הדעות הזק ראייה שמו הזק, שכבר הסכימו הראשונים לחיוב בניית כותל. למרות שהיום יש כאן דיירים אחרים, התחייבות הדיירים הראשונים עשתה מקום זה כמקום שנהגו לגדור, ומחייבים זה את זה. והתוספות מפרשים שהורגלו לעשות דברי עצנע בחצר ולא למדו להיזהר זה מזה. כלומר, התרצו להקפיד על דין הזק ראייה, ולכן אף שנפל הכותל שעליו הסכימו בתחילה, יכולים לכפות זה את זה לבנות שוב. ולפי זה נראה לנקד ברשי, נתרצו הראשונים בכותל, ולא בכותל. והקניין לזה עשו על ידי התשלום לכותל הראשון. שואלת הגמרא, ודקרילה מהי קרילה? המקשה שהקשה מהמשנה וכי לא ידע ששונה הדין כשהכותל נפל? עד הרבה היה צריך להוכיח שהזק ראייה אין שמו הזק? מתרצת הגמרא, סיפה יצטריך עליה. המקשה חשב שאותו הדין גם בחיוב בנייה לכתחילה. מה שכתבה המשנה נפל זה לחידוש שבסיפה, שדווקא עד גובה 400 מחייבים אותו להשתמש בכותל. מחייבים אותו להשתתף בכותל. אבל מ-400 ולמעלה אין מחייבים אותו אפילו שהיה הכותל הקודם גבוה יותר. והחידוש בזה, שכשנפל הכותל לא חוזרים להתחייבות הראשונה שהייתה ביניהם לבנותו גם למעלה מ-400. ועוד, ייתכן שכוונת הגמרא על הסיפה, שבסיפה נאמר סמך לו כותל אחר, אף על פי שלא נתן עליו את התקרה, מגלגלים עליו את הכל, וזה ודאי חידוש. בקשה הגמרא שאלה שלישית, איך אתה סובר שהזק ראייה לאף שמי הזק? תשמע בו ושמע ראיה, שנינו במשנה. לקמן בדף זין עמוד ב', כופין אותו, את כל אחד מבני החצר, לתת חלקו כדי לבנות בית שער, מקום לשומר שירחיק את בני רשות הרבים מלהציץ בחצר, ודלת לחצר, לשער החצר, לנועלו, שמע מינה, הזק ראייה, שמי הזק, מוכח מכאן שהזק ראייה, נחשב להזק, ואין לומר שהדין כאן משום שמירה בלבד, שאם כן היה די בדלת בלבד, מדוע צריכים גם בית שער, אלא על כורחה, משום שלפעמים כשהדלת פתוחה ועוברים מסתכלים שם, צריך שלא יהיה הזק ראייה. מתרצת הגמרא, הזק עדי רבים, שכל בני רשות הרבים עוברים שם ומסתכלים, שייני, שונה שם הדין, ולכל הדעות, שמו הזק. וזאת למרות שאין החצר סמוכה ממש לרשות הרבים, אבל לפעמים נדחקים לשם הרבים. בקשה הגמרא קושיה רביעית, ודי יחיד לא? האם הזק ראייה של יחיד לא נחשב הזק? תשמע, בואו שמע ראייה לדבר, שנינו במשנה לקמן, בדף י' א' עמוד א', אין יכולים השותפים לכפות זה את זה להיות חולקין את החצר עד שיהיו בה ארבע אמות לזה, וארבע אמות לזה. יש לדקדק, יש בה כדי לזה וכדי לזה, אם אחרי החלוקה יישאר לכל אחד ארבע אמות, קופים להיות חולקין. מה אליו הכפייה היא? לחלוק בכותל. הנה ראייה שהזק ראייה, שמו הזק. תוכה הגמרא ואומרת לא, הכפייה היא רק לחלוק במסיפס באלמה. עוד מקשה הגמרא תשמע, שנינו במשנה לקמן, בדף חב ב' עמוד א', החלונות, הבונה כותל מול כותל חברו שיש בו חלונות, בין מלמעלה, המרחק שצריך להגביע את הכותל מעל חלון חברו, שכנגד, אם בונה כותלו גבוה יותר מחלון חברו, בין מלמטה, המרחק שצריך להנמיך את הכותל מתחת חלון חברו, שכנגד, אם בונה כותלו נמוך יותר מחלון חברו, ובין מכנגדן, המרחק שצריך להרחיק את הכותל מחלון חברו, בכל אילו המרחק הוא ארבע אמות. ותני עלה, נאמר בברייתא שמבארת את טעמי הדינים הללו, מלמעלן מגביע את הכותל ארבע אמות כדי שלא יציץ מעל גג כותלו ויראה לתוך חלון חברו. מלמטן מנמיך את הכותל ארבע אמות כדי שלא יעמוד על ראש כותלו ויראה לתוך חלון חברו. מכנגדן מרחיק את הכותל מהחלון כדי שלא יאפיל כותלו וימנע אור ואוויר מחלון חברו. רואים מהרישא שאמרה שלא יציץ, ומהמציאתא שאמרה שלא יעמוד ויראה, שהזק ראייה, אבי הזק. מתרצת הגמרא, הזקא דבית שייני, שונה הדין של הזק בתוך הבית, שלכל הדעות הזק ראייה שמו הזק, כי בבית עושים דברי צניות. עוד קושיה מקשה הגמרא, תשמע בו ושמע ראייה, וקושיה, דאמר רב נחמן אמר שמואל, אמר רב נחמן בשמו של שמואל לקמן בדף ו עמוד ב', גג הסמוך לחצר חברו, כגון שהחצר גבוהה ושווה לגג, ורואה מהגג לחצר חברו, עושין לו לגג מעקה גבוה ארבע אמות כדי שלא יוכל לראות מהגג לחצר חברו. הרי שהזק ראייה שמו הזק. מתרצת הגמרא שייני אתם שונה שם הדין דאמר לבעל החצר לבעל הגג, לדידי קביע לי תשמישי, השימוש שלי בחצר הוא קבוע, אבל לדידך, לך לא קביע לך תשמישתך, זמן השימוש שלך בגג אינו קבוע אלא מדי פעם. ולא ידע ענה באי הידנה סליקה ועתית, איני יודע מתי תעלה לגג, להצטנה מנך, כדי שאוכל להישמר לו לעשות דברי עצנה. ולכן צריך בעל הגג לגדור כדי לא להזיקו בהזק ראייה, אבל מחצר לחצר שהשימוש לשניהם קבוע, נזרים לא לעשות דברי עצניה בחצרותיהם, ולא צריכים לגדור. מסביר בעל הילד השחר שבשתי חצרות, כיוון שמונע את עצמו מלהשתמש דברי עצניה, אם כן במציאות אינו מזיקו, אבל בגג ובחצר, כיוון שעושה בחצר דברי עצניה, הרי הוא מזיקו, ובזה לכולי על מה הזק ראייה, שמי הזק. אומרת הגמרא, לישנה אחרינה אמרילה, לשון אחרת אומרת שכך היה מהלך השקלא וטריא בביאור המשנה. סברו, חשבו בני הישיבה מה הפירוש של המילה מחיצה השנויה במשנה, פירושה פלוקתא חלוקת חצר, כדכתיב, כפי שנאמר בפסוק, ותהי מחצת העדה, לגבי מניין שבויי מלחמת מדיין, ושם בוודאי לא עשו מחיצה אלא חילקו אותם זה מזה, וכיוון דרצו שהסכימו שניהם לחלוק, בונים את הכותל בעל כורחן, על מה הזק ראייה שמי הזק, ויכול לחייבו לבנות כותל למנוע יכולת ראייה לחצרו. בהמשך הגמרא תשאל מדוע דווקא ברצוב, הרי אחד יכול לקוף את חברו לחלוק את החצר. שואלת הגמרא, ואי ממאי אולי תאמר שמה שפירוש המילה מחיצה זה גודה, כמו שסוברת הלישנה קמא לעיל בדף בית עמוד א', מחיצה פירושה כותל, וכן מצינו לשון מחיצה על כותל, דתניה, שנינו מחיצת הכרם המבדילה בין הכרם לשדה תבואה שנפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם גדור בחזרה את המחיצה כדי שלא יאסרו לפניך את תבואתי באיסור כליים. חזרה ונפרצה, אומר לו בעל התבואה לבעל הכרם שוב גדור, נתייאש ממנה בעל הכרם ולא גדרה, וגדלה התבואה יותר משיעור אחד מ-200. הרי זה קידש, התבואה נאסרה וחייב בעל הכרם באחריותה של התבואה ומשלם לו על נזקו. מדייקת הגמרא כמו הלישנה קמא לעיל, תאמה שמחייבים לבנות את הכותל באמצע משום דרצו את עצם בניית הכותל. לא רצו לבנות כותל, אלא אמר האחד די לבנעיצת יתידות בקרקע להבדיל בין חלקנו. אין מחייבים אותו לבנות כותל. אם כך נדייק, על מה איזק ראייה, לאף שמי איזק. ראיה מפה שאיזק ראייה לא נחשב לאיזק. מתרץ את הגמרא, יחי, אם כך קשה לשון המשנה, בונין את הכותל, שהרי לפני כן כבר אמרה המשנה במפורש, שרצו לעשות מחיצה, ואם כן בונים אותו מביילי, ככה היה צריך התנא לשנות, כלומר את אותה המחיצה המדוברת. שואלת הגמרא, אלא מה, אם את תרצה לומר לי שפירוש המילה מחיצה זה פלוקתה? חלוקה, אם כן גם כן קשה לשון המשנה שרצו לעשות מחיצה, והרי החלוקה אינה עשיית חפץ, אלא שרצו לחצות מביילי, ככה היה צריך לכתוב, כלומר פעולת חציה. ותרץ את הגמרא כדאמרי אינשי, כמו שרגילים אנשים לומר, תנא אבית פלוקתה, בוא נעשה חלוקה. הרי שעל חציית חצר שייכת לשון לעשות. שואלת הגמרא, והיא איזק ראייה שמי איזק? אם איזק ראייה נחשב לאיזק, אם כן מה איריה שחייבנו לבנות כותל רק כשרצו? אפילו לא רצו נמי. צריך לכפות זה את זה לבנות כותל משום איזק ראייה. תרץ את הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אמר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, משנתנו, כשאין בדין חלוקה, שאם נחלוק את החצר, לכל אחד מהם יהיה שטח של פחות מ-400 על 400. לכן והוא דרצו, אפשרות כפייה זה לזה לבנות כותל, זה רק אחרי שרצו לחלוק את החצר. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה רצתה המשנה לחדש לנו? דחילית בית דין חלוקה, כשאין דין חלוקה, זאת אומרת כשאחרי החלוקה אם יישאר לכל אחד פחות מ-4 על 400, אז אף שאחד אינו יכול לכפות את השני לחלוק, אבל כי רצו כשהסכימו ביניהם ועשו קניין לחלוק פליגה, חולקים את החצר ואין אחד מהם יכול לחזור בו, זה מה שרצתה המשנה לחדש. אני שואל אותך תנינה, והרי שנינו זאת במפורש, במשנה לקמן בדף י' א' עמוד א', נאמר בה, מתי אין חולקים את החצר כשאין בדין חלוקה? דווקא בזמן שאין שניהם רוצים לחולקה, אבל בזמן ששניהם רוצים לחלוק אותה, אפילו פחות מכאן, אפילו בשיעור, פחות משיעור חלוקה, הרי הם חולקים. ובוודאי החידוש במשנה הזו, שאם נתרצו על ידי קניין, אי אפשר לחזור, הם לא יכולים להתחרט. כי אם כדי להשמיענו ששניהם רוצים יכולים לבנות כותל, מה החידוש בזה? פשיטה, מי ימחה בהם? אם כן, לשאלת השאלה לצורך מה כפלה המשנה את הדין הזה גם כאן בתחילת המסכת, כשהיא אומרת זאת במפורש לקמן במשנה בדף י' עמוד א', מתרצת הגמרא היא מעטם, אם היינו לומדים זאת רק מהמשנה לקמן בדף י' הווה אמינא אפילו פחות מכאן. מהמשנה שם הייתי חושב שכשהסכימו לחלוק את החצר שאין בדין חלוקה, יכולים לכפות זה את זה לבנייה ביניהם רק במסיפס באלמה, ביתידות הנעוצות בקרקע. או כפי שתוסות מפרשים, כותל מלא חלונות שלא מונע איזה קריאה, או כותל שאינו גבוה 10 טפחים. כמה שמל הנחה באה המשנה כאן אצלנו שפותחת את המסכת ומשמיעה, שאחרי שהסכימו לחלוק את החצר, כופים זה את זה לבנות כותל גמור, מגביל או גזית וכדומה כמו מנהג המדינה. שואלת הגמרא, אם כן ולתנאה היו שונים רק את משנתנו ולא לתנאך, ואין צורך לשנות את המשנה לקמן בדף י' עמוד א', כיוון שבמשנתנו החידוש גדול יותר. מתרצת הגמרא במשנה ההיא לקמן בדף י' סיפה איצטריך אלי. צריך את הסיפה, ששם נמצא החידוש. שנינו בסיפה של המשנה לקמן בדף י' עמוד א', וכתבי הקודש, ספרי תורה, נביאים וכתובים שנכתבו על קלף, אף על פי ששניהם רוצים לחולקם לא יחלוקו, כגנאי הדבר לחתוך את המגילות הללו. לישנה אחרינה, וכי רצו, גם כשהם הסכימו ביניהם לחלוק את החצר, מה היה ויזמה, ליד הרבה, שיוכלו לחזור בהם. אמר אבסי, אמר רבי יוחנן, בשקנו מידו. מדובר שהם עשו קניין על החלוקה. שואלת הגמרא ללישנה בתרה, הסוברת שאיזק ראייה שמו איזק, עד השמועינן בשאין בדין חלוקה והוא דרצו, מדוע בחרה המשנה לדבר בחצר שאין בדין חלוקה, ולכן דווקא הם רצו לחלוק בונים כותל? לישמעינן שישמיעו לו נחידוש, ביש בדין חלוקה ואף על גב דלא רצו, שתדבר בחצר שיש בדין חלוקה ובונים כותל אף כשאחד מהם אינו מסכים. מתרץ את הגמרא, היא השמועינן, אם הייתה המשנה משמיעה ביש בדין חלוקה ואף על גב דלא רצו, אף האמינה הייתי חושב שבחצר שאין בדין חלוקה יהיה הדין שאפילו רצו לחולקה, נמי לא יכולים לכפות זה את זה לבנות כותל. כמה שמלן משמיעים לנו שאין זה כך. שואלת הגמרא, ומי מצית אמרי תחי, האם היינו חושבים שבחצר שאין בדין חלוקה אפילו רצו לחולקה, לא יכולים לכפות זה את זה לבנות כותל? והקטן היא סיפה, הרי נאמר בסיפה לקמן, היא מתי אין חולקים את החצר כשאין בדין חלוקה? דווקא בזמן שאין שניהם רוצים לחולקה. אבל בזמן ששניהם רוצים לחולקה, אפילו בחצר שפחות משיעור חלוקה יחלוקו. מה היא לב הכותל? האם אין הכוונה שיחלקו בכותל? אז הנה מבואר שגם בחצר שאין בדין חלוקה, כאשר נתרצו לחלוק בונים כותל. תרץ את הגמרא, לא. אפשר לבאר שכשנתרצו לחולקה הרי הם מחייבים זה את זה, המסיפס באלמה, רק ביתידות לחלק ביניהם. שואלת הגמרא, ולתנאי ולא לתנאי, אם כך נשנה רק את משנתנו ולא את המשנה לקמן בדף י' א', תרץ את הגמרא במשנה ההיא, סייפה איץ צריך אליי. צריך את המשנה בגלל החידוש שמופיע שם בסייפה ששנינו בה, ובכתבי הקודש, ספרי תורה, נביאים וכתובים שנכתבו על קלף, אף על פי ששניהם רוצים לחולקם, לא יחלוקו, כי גנאי הדבר לחותכם. שואלת הגמרא, במה יוקימת, במה העמדת למתניתין את המשנה לפי הלישנה בתרה? בשאין בדין חלוקה, שאם יחלקו את החצר לא יהיה לכל אחד, 400 על 400, כדי חלוקה, אם כן קשה. אי בשאין בדין חלוקה, אם מדובר בחצר שאין בדין חלוקה, אם כן כי רצו, מה יהווה? מה בכך שהסכימו לחלוק? נהדרו בהו, כל אחד מהם יכול לחזור בו, אם אינו רוצה לחלוק, מדוע קופים אותו? מתרץ את הגמרא, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, אומר רבי אסי בשמו של רבי יוחנן, שקנו מידן, עשו קניין זה לזה שיחלקו את החצר. שואלת הגמרא, וכי קנו מידן מה יהווה? אז מה אם עשו קניין שיחלקו את החצר? והרי קניין דברים באלמהו, עשו קניין על עשיית פעולה. ואין קניין מועיל אלא על קנייה ומחירה של חפץ או קרקע הנמצאים. ללישנה קמה זו לא קושייה, כיוון שהסכימו לבנות כותל, אז הם שיאבדו את נכסיהם לבניית הכותל. אבל ללישנה בתרה שהסכמתם הייתה רק עצם החלוקה ביניהם, אם כן קניין דברים הוא, כך מסבירים תוספות את קושיית הגמרא. מתרצת הגמרא בשקנו מידן ברוחות. דהיינו זה בחר לו חלק מסוים של החצר, וזה בחר לו חלק מסוים. ועוד מתרצת הגמרא, רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק בקניין חזקה, כגון נעל, גדר ופרץ, שבזה קרקע נקנית בקניין חזקה, וזה הלך בתוך שלו והחזיק בקניין חזקה. יש מפרשים שאם הלך האחד והחזיק בתוך שלו, לא צריך גם השני שילך ויחזיק בתוך שלו. וצריך לומר שמה שאמר רב אשי וזה בתוך שלו והחזיק, הכוונה היא או זה יחזיק בתוך שלו, וזה מועיל אף על פי שלא אמרו זה לזה, לך חזק וקני. כך תוספות בדיבור המתחיל רב אשי אמר. אומרת הגמרא בשורה הראשונה מן השורות הרחבות בדף ג' עמוד א', שנינו במשנה מקום שנהגו לבנות את הקטלים בגביל אבן שאינה מסוטטת, או בגזית אבן מסוטטת, או בכפיסין לבינה חצויה מלאה בטיט, או בלבינים, לבינה שאינה חצויה, בונים, כך בונים את הכותל שביניהם, הכל כמנהג המדינה. מבארת הגמרא עכשיו כל סוג מסוגי הקטלים שמנתה המשנה, מהו? אומרת הגמרא, גביל הן אבני דלא משפיה, אבנים שאינם משויפות. וכיוון שגזית היא אבן משויפת באובי 5 טפחים וכדלהלן, כשאינה משויפת היא באובי 6 טפחים משום הבליטות מסביבה, שהן כתפח, כמבואר לכמן בגמרא. גזית הן הבנה דמשפיה, אבנים משויפות, דכתיב, ספר מלכים א' פרק ז' פסוק ט', כל אלה אבנים יקרות כמידות גזית, מגוררות במגרה מבית ומחוץ, וממסד ועד התפחות, ומחוץ עד החצר הגדולה. אם כן, מהפסוק הזה מוכח שגזית היא אבן משויפת במגרה. כפיסין אין ארכי, חציי לבינה. וכיוון שלבינה היא באובי 3 טפחים, הרי חצי הטפח ומחצה, ובונים את הכותל אריח מכאן ואריח מכאן, עם מילוי טפח ביתית לחברן. וכך אובי הכותל של כפיסין, 4 טפחים. לבינין אין לבני, לבינים שלימות. שואלת הגמרא, אמר לי, רבא ברי דרבא לרבשי, ממאי דגביל אבנה דלא משפיינינו? מי אמר שגביל זה אבנים שאינן משויפות הן? ואי טפח יתירה למורשה דקרנטה, הטפח הנותר הוא משום הבליטות שבאבנים שלא החליקו אותם. מי אמר לך שזה זה? דילמה שמה באמת גביל, פלגה דגזיתו, אבן גזית חצויה לשניים. ואי טפח יתירה לבין נעור והוא, הטפח הנותר הוא משום מילוי טיט באובי טפח שבין שני החצאים. כדי כאמרינן, כמו שביארנו שכפיסין אין ארכי חצאי לבינה, ולבינין הן לבני, לבינים הם לבינות, והי טפח יתירה לבין נעור, והטפח הנותר הוא משום מילוי טיט באובי טפח שבין שני החצאים. אם כך, נבאר גם זאת בגביל וגזית. מדרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רב אשי לרבה בריידה רבה ולתעמך לדבריך שרצית להשוות גביל וגזית לכפיסין ולבינים? כפיסין עצמם שברור לך שהם ארכי, שהם חצאי לבינה מנהלן, מנהין לך זאת? אלא חייבים לומר שגמרא גמירה לה, כך קבלה בידך, שהבינה הגמרא שזו המציאות. אם כן גביל נמי, מה שאמרנו שגביל זה אבנה דלא משאפיה, אנחנו יודעים זאת משום דגמרא גמירה לה, כך קיבלה הגמרא. איקא דאמרי, יש אומרים שהשאלה והתשובה דלעיל היו הפוכות. הוא לא יקשה לו שגביל וגזית יהיו כמו כפיסין ולבינים, אלא להפך, הוא יקשה לו שכפיסין ולבינים יהיו כמו גביל וגזית. אמר לי, רב אחא בריידה רב אביה לרב אשי, ממאי דאי כפיסין ארכי נינו, מי אמר לך שכפיסין הם חצאי לבינה? והאי טפח יתירה לבין אורווה, והטפח הנותר הוא משום מילוי טיט בעובי טפח שבין שני החצאים. דילמה, אולי באמת מהי כפיסין? מה זה כפיסין? אבנה דלא משאפיין. לבינים לא משויפות הם. ולכאורה נשאלת השאלה מה שייך בלבינים לא משויפות, הרי לבינים הם מעשה ידי אדם עשויות בתבניות, וזה לא כמו אבנים שנחצבות מהר לא משויפות וצריך לשייפם, אלא שייתכן שגם לבינים כשאינן עשויות בתבנית כתיקונה, יוצאות עם בליטות וצריכות שיוף לאחר מכן. אם כן, שואל רב אחא בריידה רב אביה את רב אשי, אולי כפיסין זה לבינים לא משויפות, והי טפח יתרת למורשת דקרנטה, הטפח הנותר הוא משום הבליטות שבלבינים שלא יחליקו אותם, כדי כאמרינן, כמו שביארנו שגביל, הן אבני דלא משאפיין, וגזית הן אבני דמשאפיין, וגזית הן אבנים משויפות, והי טפח יתרת למורשת דקרנטה, הטפח הנותר הוא משום הבליטות שבאבנים שלא יחליקו אותם. מתרצת הגמרא, אמר לה, ישיב לו רב אשי לרב אחא בריידה רב אביה, ולתעמך לדבריך שרצית להשוות את כפיסין ולבינים לגביל וגזית? גביל עצמו שברור לך שהם אביין דלא משאפיין, שהם אבנים לא משויפות מנהלן, מאיפה ידעת הזאת? אלא חייבים לומר שגמרא גמירה לה. כך קיבלה הגמרא, שזו המציאות. אם כן, הכנה מלגבי כפיסין ולבינים, גמרא גמירה לה, כך קיבלה זאת הגמרא. אמר רבי, ישמע מינה ממה שביארנו לגבי כפיסין ולבינים. כל ביני אורווי, כל מילוי טיט בין שני נדבחים זה באובי של טפח. ונלמד מכך שאדם שקיבל על עצמו לבנות כותל לחברו עם מילוי טיט באמצעו, כוונתו הייתה למילוי באובי של טפח. אבל אומרת הגמרא, אני מילי בטינה, מה שאמרנו שהמילוי הוא טפח זהו טיט בלבד. אבל בריחסה בית פי, כשממלאים טיט עם אבנים דקות צריכים יותר מטפח. ואיקא דאמרי, ויש אומרים אדרבה, אני מילי בריחסה, מה שאמרנו שהמילוי הוא טפח זה בטיט עם אבנים דקות. אבל בטינה לא באי כולאי, כשממלאים בטיט בלבד לא צריך טפח ומספיק פחות. מבואר במשנה שכותל גזית עושים בעובי 5 טפחים וגובה הכותל 400. כפי שלמדנו ליל בדף ב' עמוד א', שיש לבנות את הכותל מגזית, ולכמן בדף ה' עמוד א', אומרת הגמרא שהכותל הוא בגובה 400. אומרת הגמרא לממרא דבגזית, דכל 400 גובה, אי אביה פוטיה 5 קאי. מוכח שכותל מאבני גזית שגובו 400, אם יהיה עוביו 5 טפחים יעמוד, אי לא, לא קאי. ואם אינו בעובי 5 טפחים, הוא לא יעמוד. כלומר, לא יעמוד כרצון בני אדם שיעמוד שנים רבות כראוי לכותל גזית. כי הרי לכותל לבינים די בעובי של 3 טפחים, וגם בכותל גזית ראינו בעינינו שהוא עומד בפחות מעובי של 5 טפחים. אלא שמסבירים התוספות כאמור, שיעמוד ולא יעמוד, הכוונה כרצון בני אדם שיעמוד שנים רבות כראוי לכותל גזית. על כל פנים, ההוכחה וההנחה היא שכותל מאבני גזית שגובו 400, אם יהיה עוביו 5 טפחים יעמוד, ואם אין בעוביו 5 טפחים לא יעמוד. מקשה על כך הגמרא, והאמה טרקסין, כותל מגזית שבנה שלמה המלך בבית המקדש בין הקודש לבין קודש הקודשים. כאן נאמר בספר מלכים א' פרק א' פסוק למד א', דהוויה גבוה תלתין המהתה, גובה 30 אמה, ולא אבא פוטיה, אלא שיט פושחי, ולא היה עוביו, אלא אמה, שהיא 6 טפחים, וקם, ואף על פי כן, זה עמד והחזיק מעמד. ולפי החשבון של עובי 5 טפחים לגובה 400, אם כן ל-30 אמה היה צריך הכותל להיות בעובי של כ6 אמות. מתרצת הגמרא, כיוון דאי כתפח יתרה, קאי, כיוון שיש טפח נוסף על ה5 טפחים, לכן עומד גם בגובה רב יותר. כלומר, ל-400 גובה של כותל צריך עובי של 5 טפחים. וכאן בגלל גובה רב הוסיפו טפח נוסף בעובי. לא היו יכולים לעשות את הכותל עבה יותר, כי כתוב בספר דברי ימים א' פרק כוח פסוק י' ת' והכל בכתב מיד השם עלה השכיל, שאין לשנות מתבנית בית המקדש, וגם אי אפשר לשנות מהקרקע שהוקדשה לאולם, ולעשותה לצורך ההיכל. כך אומר השיטה מקובצת בשם התוספות ראש. שואלת הגמרא, ובמקדש שני, מה איתה מה לא עבוד, אמרה טרקסין, אלא עשו פרוכת, כפי שתאמר הגמרא בהמשך. והשם טרקסין מורכב משתי מילים, טרק לסגור וסין סיני, כלומר, שהיה כותל זה מפסיק וסוגר את הלוחות שניתנו בסיני, והונחו בארון בקודש הקודשים. ויש מפקשים, טרק סין פירושו פנים וחוץ, שאותה אמה הייתה ספק היא מקודשת בקדושת פנים של קודש הקודשים, או בקדושת חוץ של ההיכל, ולכן היו שתי פרוחות מפרידות בין הקודש לבין קודש הקודשים. מתרצת הגמרא שבגלל שבמקדש שני לא עשו מחיצה בין הקודש לבין קודש הקודשים, אמרה טרקסין אל הפרוחות, כי קאי, מה שעומד באובי שישה תפחים, זהו דווקא בתלטין קאי, עומד לגובה של 30 אמה, אבל תפי לא קאי, לגובה של יותר מ-30 אמה, זה אינו מספיק. בבית המקדש השני גובה היה 100 אמה. כך אומר רש"י על פי המשנה במסכת מידות, פרק ד' משנה ו', יש גורסים שגובה בית המקדש השני היה 40 אמה, והגובה נחשב עד העלייה, שבבית הראשון היה גובה 30 אמה, ובשני 40 אמה. מברר את הגמרא ומנהלן, דעה וגבוה תפי, מניין שבבית השני גובהו היה יותר מהבית הראשון. אומרת הגמרא דכתיב, בספר חגי פרק ב' פסוק ת', גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון, אמר השם צבקות, ובמקום הזה אתן שלום, נאום השם צבקות. ונחלקו רב ושמואל, ואמרי לה שנחלקו בזה, יש כאלו שאומרים שנחלקו בזה רבי יוחנן ורבי אלעזר, במה היה גדול כבוד בית שני מבית ראשון. חד אמר, אחד מהם אמר שהיה גדול ממנו בבניין, שבית ראשון היה גבוה 30 אמה, ובית שני היה גבוה 40 אמה. ואחד אמר, ואחד מהם אמר שהיה גדול ממנו בשנים, שבית שני התקיים יותר שנים מבית ראשון. בית ראשון עמד 410 שנים, ובית שני עמד 420 שנה. אומרת הגמרא, ואיתה לה ואיתה לה, ושניהם אמת, גם היה בית שני יותר גבוה וגם התקיים יותר שנים. שואלת הגמרא, אף שהיה בית שני גבוה יותר מ-30 אמה, ובשיעור כזה אין כותל ברוחב שישה תפחים עומד, ונאב דוטלטין אמין בבניין, ואידך נאבית פרוכת, מדוע לא עשו 30 אמה גובה בבניין הכותל, ואת שאר הגובה יחצצו על ידי פרוכת. עונה הגמרא, כי קאי תלתין אמת הנמי, גם מה שכותל של רוחב שישה תפחים עומד בגובה של 30 אמה, זה מחזיק מעמד אגב תקרה ומעזיבה וקאי, אבל בלא תקרה ומעזיבה לא וקאי. רק כאשר יש מעליו תקרה ומעזיבה של תיתה מחזיקים אותו, אז ניתן לבנות כותל בגובה שכזה. זאת אומרת, אם בונים כותל בגובה של 30 אמה, צריך שהוא יתפס בחלק העליון שלו עם התקרה. ואילו כאשר אין מעליו תקרה ומעזיבה, אין הוא עומד. לכן לא ייתכן היה לעשות את המחיצה חלקה מכותל וחלקה מפרוכת. מוסיפה הגמרא ושואלת, ולהביד מה דאפשר בבניין ולהביד אידך פרוכת? עדיין היו יכולים לעשות כותל בשיעור שיכול לעמוד גם ללא תקרה ומעזיבה, ובשער הגובה לעשות פרוכת. עונה הגמרא, אמר אביי גמירי, היה מקובל בידם שאין לעשות בבית המקדש חלק מהכותל בבניין וחלקו בפרוכת, אלא אי כולו בבניין, אי כולו בפרוכת, או כולו בבניין או כולו בפרוכת. ומבארת הגמרא, מניין למדו זאת? אי כולו בבניין, אם כולו בבניין, למדו זאת ממקדש, מבית המקדש הראשון שהיה כל העמה טרקסין מבניין. אי כולו מפרוכת, למדו זאת ממשכן שנאמר בו והבדילה הפרוכת. כותבים התוספות שהתירוץ הזה משמש גם לשאלה הראשונה שהקשתה הגמרא, שיעשו גובה של 30 אמה בבניין והשאר בפרוכת. עכשיו אין צורך לתירוץ הקודם ש 30 אמה עומדים רק אגב תקרה ומעזיבה. אבל המהרש"ל תמה על דבריהם של התוספות, שהרי לא נקטה הגמרא בתירוץ הנוכחי את המילה אלא, משמע שלא חזרה בה מהתירוץ הראשון. הסתפקת הגמרא, היא באלו, הסתפקו בני הישיבה כל השיעורים שמנויים במשנתנו. שישה, חמישה, ארבעה ושלושה תפחים, האם הן מידות האבנים וסידן עם הטיח שעליהם, או דילמה, או שמה הם מידות האבנים עצמן, בלא סידן, בלא עטיח. והרמב"ן והראש בתחילת הפרק הוכיחו מכאן ששיעור רוחב הכותל אינו תלוי במנהג המדינה, ואם נהגו פחות מהשיעור המפורש במשנה, זהו מנהג גרוע שאין הולכים אחריו, שאם לא כן מה מסתפקת עכשיו הגמרא, אם הרוחב זה הן וסידן או לא. פשוט נראה איך המנהג, אלא ודאי שלגבי זה לא מועיל המנהג. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק לפשוט את הספק, מסתברה, מסתבר לומר הן וסידן. איסל כדאי תח הן בלא סידן. אם הכוונה של מידות הרוחב של שלושה, ארבעה, חמישה ושישה טפחים המנויים במשנה, זה בלא עטיח, לתני לשיעור הייתה צריכה המשנה לומר את אובי הסיד שנוסף על האבנים עצמם. ואם היא לא אמרה, אלא לב שמה מינה הן וסידן. בשיעורים השנויים במשנה כלול אובי האבן עם הסיד שעליו. ולכאורה עדיין יש להקשות, הרי גם אם מדובר הן וסידן צריך לכתוב את שיעור אובי הסיד, כדי שלא ישים אבן דקה מדי וישלים עם אובי של הרבה סיד. תרץ הנחלת משה, לא אכפת לי כל כך שיוסיף או ימעט בסיד, העיקר שבסיכומו של דבר יהיה השיעור הכתוב במשנה. אבל אם הכוונה הן בלא סידן, הייתה המשנה צריכה לומר כמה סיד צריך. ועדיין לא מובן שכמו שלא אכפת לנו שיוסיף סיד בתוך השיעור הכתוב במשנה, אם כן, גם שלא יהיה אכפת לנו שישים סיד כמה שרוצה מעל השיעור הכתוב במשנה. אולי יש לומר שאם הן בלא סידן, אם כן ודאי שמתנגד לסיד עבה שיתפוס לו מקום. מה שאין כן אם הן וסידן, מה אכפת לו כמה תופס האבן וכמה הסיד? הרי בין כך ובין כך מאבד את אותו שטח. ועוד יש לומר שאם הן וסידן, אז ישים סיד כמנהג המדינה. כי במשנה כתוב ששיעור האובי הוא כמנהג המדינה. אבל אם הכוונה הן בלא סידן, לא שייך לומר שיוסיף סיד כמנהג המדינה מחוץ לשיעור הכתוב במשנה, שהרי על חוץ לשיעור של המשנה לא אמרה המשנה מנהג המדינה. אבל דוחה הגמרא את הסברה לומר שהשיעורים הכתובים במשנה הכוונה הם וסידן, ואומרת לא, לעולם אי מלאך השיעורים הכתובים במשנה זה הן בלא סידן. וכיוון דלא אבי הסיד באובי טפח, לא תני, לכן לא שנה תנה את שיעורו, כי לא שונים שיעורים הפחותים מטפח. שואלת הגמרא והקטני, הרי נאמר במשנה בלבינים זה נותן טפח ומחצה, וזה נותן טפח ומחצה, הרי שנוקטים גם שיעורים הפחותים מטפח, ומרש"י משמע שהוא גרס שהקושייה עם הבבא הקודמת במשנה, בגזית זה נותן טפחיים ומחצה וזה נותן טפחיים ומחצה. וכך גם מסתבר שהגמרא תקשה מהבבא הזו הקודמת ללבינים. ובאמת ההגאות הבח מתקן בגמרא. אם כן חוזרת השאלה, מדוע לא נקט התנה את האובי של עטיח? תרץ את הגמרא אתם לגבי טפח ומחצה, נמנע במשנה גם פחות מטפח, כי חזה להצטרופה, חצי הטפח מכאן וחצי הטפח מכאן, מצטרפים לטפח שלם. מנסה הגמרא לפשוט את הספק, האם השיעורים שמנויים במשנתנו, זה מידות האבנים יחד עם הטיח שעליהם, או רק האבנים עצמם בלא הטיח שעליהם? תשמע בו ושמע ראיה שנינו במסכת עירובין, בדף י' ג' עמוד ב', הקורא שאמרו לעניין הכשר מבוי לטלטל בו, מבוי זה מקום המוקף שלוש מחיצות ואין בו כותל רביעי, ובדין תורה אסור להעביר 400 או להוציא ולהכניס לרשות הרבים בלבד, וחכמים גזרו גם במבוי משום שדומה לרשות הרבים. אבל מועיל תיקון במבוי בשביל להבדילו מרשות הרבים ולהתיר לטלטל בו. התיקון הוא צורת הפתח בכניסה למבוי, ואת צורת הפתח אפשר לעשות בלחי, תוספת על אחת המזוזות של השער למבוי, או בקורה סותמת את הפתח למבוי בראשו למעלה כמו משקוף. אם כן נאמר שם הגמרא במסכת עירובין, הקורה שאמרו לעניין הכשר מבוי לטלטל בו, רוחבה שיהיה בה כדי לקבל אריח, כדי שתהיה דומה לקביעות לבנות עליה בניין. והאריח הוא חצי לבינה של שלושה טפחים. והרי הקורה היא לא עם סיד. הנה מבואר ששיעור לבינים שלושה טפחים בלא סידן, בלא הטיח שלהם. דוחה הגמרא ואומרת אתם שם לגבי מבוי ששיערו בלבינה, מדובר ברב רבתא, בלבינים גדולות שהן שלושה טפחים בלא סידן. והמשנה מדברת בלבינים קטנות שהן שלושה טפחים יחד עם סידן, יחד עם הטיח שלהם. ומוכיחה זאת הגמרא, די קנה מדי קטני. אני אדייק לך שבמשנה נזכרת נאמר חצי לבינה של שלושה טפחים. מזה שהדגישה המשנה שמדובר שם בלבינה של שלושה טפחים, מכלל דאיקה זוטרה, משמע שיש לבינים שהם פחות משלושה טפחים. אם כן שמע מינה, בלבינים של משנתנו שהם הלבינים הקטנות, הן שלושה טפחים יחד עם מטיח, יחד עם סידן. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, לא ליסטור איניש בי כנישתא, לא יסטור אדם בית הכנסת, הדבני בי כנישתא אחריתא, עד שיבנו בית הכנסת אחר. הטעם שמותר אחרי שבנו בית הכנסת אחר, מכיוון שהיה רצונם בתחילה לסותרו לתועלת לבניין החדש, אלא שחכמים אסרו זאת משום פשיוטה, כפי שנראה תכף בגמרא. והבניין החדש בנאו באופן זה שיסתרו אחר כך לתועלת לבניין החדש, ולפיכך לא גרם מסותר על מנת לבנות שמותר. כך אומר הביור הלכה בסוף סימן, קוף נון בית. אז היא כדי אמרי שהסיבה שאין להסתור עד שבונים משום פשיעות השמה יערה להם אונס ולא יבנו בית הכנסת אחר. כלומר שמה יערה להם אונס כגון פדיון שבועים וכדומה ואחר כך יפשעו ולא יאספו שוב כסף לבנות בית הכנסת אחר, כך אומר החתם סופר. והיא כדי אמרי, ויש אומרים שהסיבה משום צלוי היא כי איכן התפללו כל זמן הבנייה. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה החילוק לדין בין שני הטעמים? מבארת הגמרא, איכא בעיניי, ההבדל יהיה דאיכא כאשר יש בהקניש תאחריתי בית הכנסת אחר. לטעם של פשיוטה אסור לסתור שמה לא יבנו במקום בית הכנסת הירוס, ולטעם של צלוי יהיה מותר כי התפללו בינתיים בבית הכנסת אחר. ובמסורת הש"ס הוא מביא בשם המהרש"א גרסה אחרת בגמרא, דוכתא לצלוי, כלומר שיש מקום אחר להתפלל בינתיים, אבל לא מדובר שיש בית הכנסת אחר, שאם כן לא נחשב שהרסו בית הכנסת לפני שבנו בית הכנסת אחר. מספרת הגמרא, מריימר ומר זוטרא, ויש כאלו שגורסים כאן אמיימר ומר זוטרא, כי המיימר מוזכר בהרבה מקומות לפני מר זוטרא, אבל מריימר היה קטן יותר ממר זוטרא, ולא היו מזכירים אותו לפניו. אם כן, מריימר או המיימר ומר זוטרא, סטרי ובנו בי קייטה בסטיבה. היו סותרים בחורף את בית הכנסת של הקיץ, שהיה עם חלונות מרובים שיש בו הרבה אוויר, ובונים בית הכנסת לחורף עם חלונות מועטים וקטלים עבים, שיגן מפני הקור, ובנו בי סטיבה בקייטה, והיו סותרים בקיץ את בית הכנסת של החורף, ובונים בית הכנסת לקיץ. יש בזה שני פירושים. פירוש אחד, שהיה להם בית הכנסת אחד ובכל חצי שנה היו משנים בבניינו. דהיינו, כשהגיע זמן ימי החורף היו סותרים את הבית הכנסת שהיה להם בקיץ ובנו אותו ועשו ממנו בית סטיבה. דהיינו, בית הכנסת לימי החורף, ושקלו ימי החורף והגיע זמן הקיץ, חזרו וסתרו את אותו בית הכנסת ובנו אותו ועשו ממנו בית קייטה. הפירוש השני הוא שהיה להם שני בתי כנסיות בשני מקומות. אחד בית הכנסת של קייטה ואחד בית הכנסת של סטיבה, וכשהיו צריכים לסתור ולחזור ולבנות ולתקן את הבית הכנסת של קייטה, היו ממתינים עד ימי החורף, שאז היו מתפללים בבית הכנסת השני שהוא של סטיבה, ובאותו זמן היו סותרים ובונים את בית הכנסת של קייטה כדי שיהיה מוכן כשיגיעו ימי הקייטה. וכן עשו בימי הקיץ שהיו צריכים לתקן את הבית הכנסת של סטיבה. כך מסביר המהר"ם. אמר לי רבינה לרבשי, שאל רבינה את רבשי, גבו זוזי ומחתי, אם כבר גבו כסף מהקהל לבניית בית הכנסת חדש, והכסף מונח בידי הגבאי, מהי? האם מותר להרוס את הבית הכנסת הישן לפני שבנו את החדש? אמר לי, השיב לו רבשי, גם באופן זה אסור להרוס לפני שבונים. דילמה מתרמלה הוא פדיון שבועים, אולי יזדמן להם מצוות פדיון שבועים ויהבי להו, ויתנו את הכסף לצורך כך. הוסיף ושאל רבינה את רבשי, שריגל לבני, אם קנו כבר את הלבינים ומסודרים הם זה על זה ומוכנים לבנות בהם, ועד ראודרי, וראיתי גג בית הכנסת גם מוכנים, ומחתי כשורי, וקורות בית הכנסת מוכנות, מהי? האם מותר להרוס את בית הכנסת הישן לפני שבנו את החדש? אמר להשיב לו רבשי, גם באופן זה אסור להרוס לפני שבונים, לפי שזימנין, דמיטרם אליהו פדיון שבועים, מזבני ויעב אליהו, פעמים שתזדמן להם מצוות פדיון שבועים, וימכרו את כל החפצים, ויתנו את הכסף. אמר לו רבינה, יחי, אפילו בנו את בית הכנסת החדש, נמי, גם יהיה אסור לסתור את בית הכנסת הישן עד שיתחילו להתפלל בו, שמא תזדמן להם מצוות פדיון שבועים וימכרו את בית הכנסת החדש. אמר לי, השיב לו רבשי, דירת דין שהיא לא מזבני, אדם לא מוכר את דירתו ולא חוששים לזה. משמע מהסוגיה הזו שצדקה אחרת לא עדיפה מבניין בית הכנסת. אבל יש כאלו שגורסים כאן בגמרא, דילמה מתרמלה ומילתא דמצווה. הרי שמצוות צדקה עדיפה על בניין בית הכנסת, והפוסקים נחלקו בזה. והטעם של הסוברים שמותר לשנות למצווה אחרת, משום שכך היא האומדנה, שדעת הנותן מעיקרה שהוא נותן לשם כך שאם ירצו יוכלו לשנות, ונחשב כמו שמתנה שאם ירצו לשנות לא חל על המעות, שם מעות בית הכנסת. הרמב״ם בלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה י' א' כתב שאסור למכור לשם פדיון שבועים, אלא יגבו לפדיונה מן הציבור. אמנם מש מדהים, אי אפשר לגבות מהציבור אם קירו אף בית הכנסת קיים. כך אומרים השח והתז. והתוספות כאן, בדיבור המתחיל יחי, כותבים, עד שיתפללו בה יכול להתפרש כשניהם, או כרבינו יונה, ואין דרכם למכור גם אם לא התפללו, כמו הרמב״ם, ואסור למכור גם אם לא התפללו. ואת הגמראות בעניין הדין שאסור לסתור בית הכנסת, ולא אמרן, לא אמרנו שאסור לסתור בית הכנסת עד שבונים חדש, אלא דלא חזי בת תיוע, לא ראו בקעים בבית הכנסת הישן ואינו מסוכן ליפול. אבל חזי בת תיוע, אבל אם רואים בבקעים בבית הכנסת הישן שמסוכן ליפול, סתרי ובנה, יסתרו ויבנו מחדש. כי עד הרבשי, חזה בת תיוע בכנישת דמת המחסיה, ראה בקעים בבית הכנסת של העיר מחסיה, סתרי סתר את בית הכנסת, והי לפוריה לאטם ולא אף כעד המתקן לישפיחי. הכניס את מיטתו לשם ולא הוציאה עד שסיימו את הבנייה והתקינו בבית הכנסת החדש גם את המרזבים. הוא ישן בחדר הסמוך לבית הכנסת כי אסור לישון בבית הכנסת, כך אומרים התוספות. אומר המורדכי שיתכן שזה נקרא לצורך בית הכנסת ומותר, ועל זה סומכים לישון בבית הכנסת ביום הכיפורים כדי לשומרו מפני הנרות. והוא עשה זאת כדי להבטיח את בניית בית הכנסת החדש שלא יפסיקו עד שיהיה לציבור מקום של תפילה, ובשוכבו שם מצערים אותו החמה והגשמים. ועוד יש לפרש שרצה שיעבדו ביום ובלילה, לכן הביא מיטתו לישון שם. שואלת הגמרא, ובבא בן בוטה, איכי אסבי לעיצה, איך אסי עיצה לאורדוס, למיסטר אלה בית המקדש, לסתור את בית המקדש, ואמר אף חיסדה לא לסתור איניש בי כנישתה, לא יסתור אדם בית הכנסת, הדבני בי כנישתה אחריתה, עד שיבנה לפני כן בית הכנסת אחר. מתרצת הגמרא, איבא את תימה, תיוע חזבי. בבא בן בוטה ראה שיש סדקים בקירות בית המקדש והם מתים ליפול, ובאופן זה מותר לסתור גם קודם שיש מקום אחר. היבא את תימה מלכות השייני, אם תרצה אמור תירוץ אחר, דין זה אינו אמור באופן שהמלכות נוטלת על עצמה לבנותו, דלא אדרבי, מפני שהמלכות אינה חוזרת בה מדבריה, ולכן אין לחשוש שמה לא תבנה זאת לבסוף. דאמר שמואל, היא אמר מלכות האקר נטורי, אם יאמר המלך אקור ערים, אקר טורי ולא אדרבי, יקיים את דבריו ויעקור את הערים, ולא יחזור בו מדבריו. מספר את הגמרא עכשיו את מעשה אורדוס, עלייתו לשלטון ובנייתו מחדש את בית המקדש. מספר את הגמרא, אורדוס עבדה דבית חשמונאי אבי, מתחילה עבד של מלכות בית חשמונאי היה. נתן עיניו באותה תינוקת, נתן עיניו בתינוקת אחת מבית חשמונאי, לקחתה לאישה, ועדיין לא עלתה על דעתו שיצליח להרוג את אדוניו ויוכל לקחתה לאישה, עד אשר שמע את הבת קול, ואז הבין שיצליח, כך מסביר הבן יהוידע. יום אחד שמע הוא גברה, בת קלה, יום אחד הוא שמע בת קול, ורק הוא שמע את הבת קול הזו, ולכן הסיק בדעתו ששעתו עומדת לו ויצליח. כך מסביר העיון יעקב. ומה שמה שהכוונה לבת קול ממש, אבל הבן יהוידע מפרש שאין הכוונה לבת קול משמיים, אלא דבר זה יצא מפי חוזים בכוכבים. והם הוציאו את הקול הזה בעולם, והגיע הדבר לאוזניו של אורדוס. אם כן, שומע אורדוס בת קול, האומרת, קול עבדה דמריד אשתה, מצלח. קול עבד שימרות באדונו עכשיו יצליח. קם קטלינו לכולה מרוותי, עמד אורדוס והרג את כל אדוניו, ושייר אלה היא אנוקתה, ואותיר בחיים את התינוקת שרצה לשאת אותה לאישה. כי חזת היא אנוקתה דקבאי למין סבא, כאשר ראתה אותה תינוקת שהוא רוצה לשאת אותה לאישה, ומסביר המערשה, הוא רצה לשאתה כי הרי נותר אורדוס העבד שלה, כיוון שרק היא נותרה מכל בית חשמונאי, על ידי כך שישאנה יצא לחירות כדין אדון הנושא שפחתו. שמע זאת אותה ינוקתה, סליקה לאיגרה, עלתה לגג, ורמה קלה והרימה את קולה ואמרה, קולמן דעתי ואמר מבית חשמונאי כעתינה, עבדהו, כל מי שיבוא ויאמר אני מבית חשמונאי, שיעידו כולם שהוא עבד. דלא ישתיירה מיני אולי ינוקתה, כיוון שהרג אורדוס את כל בית חשמונאי ונותרה מהם רק התינוקת הזו, והינוקתה נפלה מאיגרה לערה, והתינוקת זו נפלה מהגג לארץ ומתה. ותוספות מאירים כאן על מה שפירש רשי במסכת סוטה דף ממלף עמוד א', שאמרו חכמי ישראל לאגריפס שהיה מזרו של אורדוס, אחינו אתה, לפי שהייתה אמו מישראל, וקשה, שאם הייתה אמו מישראל, אם כן זרה אורדוס הם ישראלים ולא עבדים, שהרי עבד הבא על בת ישראל אבל עד קשר, ויש להקשות הרי מיסה אחד מצאצאי אורדוס שהיה ישראלית, יהיו בניו ישראלים, ואם כן איך אמר שמואל, בהכללה שכל מי שיאמר שהוא מזר הבית חשמונאי הוא עבד, אומר המערם שרשי הרגיש בקושייה הזו, וכותב במסכת קידושין דף עין עמוד ב', ומסתם עליו בנות ישראל נעשיב, דניזרים הם להשיא בנותם לעבדים ואבל הוא כולו עבדים. ונחשבים כולם לעבדים. אבל הדבר סותר למה שכותב רשי במסכת סוטה. מספר את הגמרת מנה שבע שנים בדופשה, תמן אותה אורדוס שבע שנים בתוך הדבש, כדי שתתקיים. ואין הכוונה, אומר הבן יהוידע בתוך דבש ממש, אלא הייתה לו תחבושת מתוקנת בכמה מיני סממנים המועילה לקיים את בשר האדם. כי אין שמח חניתה שבמצרים, אבל לא היה זה חניתה ממש, אלא הייתה מקיימת את הבשר בעודות אמון בה. איקא דאמרי שבא עליה, יש אומרים שהוא בא עליה, ואיקא דאמרי שלא בא עליה. מבארת הגמרא דאמרי לה לשיטת האומרים שבא עליה, אורדוס, עד את אמנה מה שתמן אותה בדבש, עשה כן, לאיתו ולאיצרי כדי להניח דעת יצרו ולבוא עליה. ודאמרי לה לדעת האומרים שלא בא עליה, עד את אמנה, טעם הדבר שתמן אותה בדבש, כי איך הדנום רובת מלך נסף כדי שיסברו שזוהי אשתו, ויאמרו שיתחתן עם בת מלך. ממשיכה הגמרא ומספרת אמר אורדוס בליבו, מן דרי שמי דורש את משמעות הפסוק מקרב אחיך תשים עליך מלך, שזה ממעט עבד, שהרי המשמעות הפשוטה של הפסוק היא רק על עובדי כוכבים, ולכן לפי זה איני ראוי להיות מלך, רבנן, אלו הם חכמים, קם קטלינו לכולו רבנן, עמד והרג את כל החכמים. תוסות מבארים שאין הכוונה בדווקא לכל החכמים, אלא הרג את רובם, והבן יהוידע כותב שהרג רק את הסנהדרין. ושבקי לבבא בן בוטה למשקל עיצה מיני, הותיר את בבא בן בוטה בחיים כדי לקחת ממנו עיצה. אבל אומרת הגמרא, האדר לי כלילה דיילי, הקיף את עיניו של בבא בן בוטה באתרה מעורה של קיפוד, ששערה קשה כמחתים, נקרינו לעיני והם נקרו את עיניו. הוא עשה זאת בשביל המעשה שמיד תספר הגמרא. כך מסביר הבן יהוידע בביורו הראשון. אומרת הגמרא, אחרי הפעולה הזו ניסה אורדוס לבדוק את יחסו של בבא בן בוטה למלכותו. יום אחד עתה ויתיב קמי. יום אחד בא אורדוס וישב לפני בבא בן בוטה בהעמדת פנים, כאילו הוא אדם אדיוט. הוא אמר לבבא בן בוטה, חזימר, אי אבדה בישה, מי כאביד. ראה אדוני, מה עושה העבד הרע הזה? שערג את החכמים. אמר לי, מיישיב לו בבא בן בוטה לאורדוס, מה יעביד לי? מה אני יכול לעשות לו? ועל התשובה הזו לא הקפיד אורדוס, שכן הוא לא ציפה שבבא בן בוטה יביע הסכמה לשלטונו ולמעשיו, אלא רק הוא רצה לבדוק אם בבא בן בוטה עלול לסכן את מלכותו ולפעול נגדה. אורדוס הציע לו דרך פעולה. אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, ניל תימר, יקלל אותו אדוני. ובבא בן בוטה מסרב. אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, כתיב, אמר במגילת קהלת פרק י' פסוק ח', גם במעדעך, במחשבותיך, מלך אל תקלל. ואם כן, אין איפה לקלל את המלך. אמנם אסור מן התורה לקלל כל אדם מישראל, אלא שמקלל מלך מישראל עובר גם בלב מיוחד של ונשיא בעמך לא טהור. אבל בבא בן בוטה העדיף לנקוט את הפסוק ממגילת קהלת, שמדבר במפורש על מלך, כדי לכבד בזה את המלכות מצד זהירותו. אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, אי לב מלך הוא, אבל האדם הזה באמת הוא אינו מלך, ויכול אתה לקללו. משום שבמינוי מלך נאמר בתורה בספר דברים פרק י' ז' פסוק ט' מקרב אחיך תשים עליך מלך. דרשו חכמים ממובחר שבאחיך למעט עבד. ואף בדיעבד כשמינו עבד למלך, אין לו דין מלך. ובבא בן בוטה ממשיך לסרב. אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, ולאבי עשיר באלמה, ולו יהיה רק עשיר וכתיב, הרי כתוב בהמשך אותו פסוק במגילת קהלת, ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, ולא יהיה אל הנשיא, שכן על כל פנים הוא מנהיג של כלל ישראל, וזו ההגדרה של נשיא. וכתיב, הרי כתוב בספר שמות פרק רב ב' פסוק זך, ונשיא ועמך לא טהור. אם כן, גם אם אינו מלך אין לקללו, שהרי על כל פנים הוא נשיא ועשיר. ואף על פי שגם דין נשיא לא היה לו, מאותו טעם שלא היה לו דין מלך, שכן לכל המינויים של השלטון אין ממנים אלא ממובחר שבאחיך ולא עבד, ועוד שהרי בכוח נטל אורדוס את השלטון. מכל מקום, אורדוס לא השיב לו כך, משום שהייתה לו תשובה טובה מגוף המקרא שהביא, כפי שמספר את הגמרא בהמשך. אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, איסור לקלל נשיא בעמך נוהג רק בנשיא העושה מעשה עמך, כפי שדורשת הגמרא במסכת יבמות דף רב ב' עמוד ב' מהמילה ועמך, כלומר שמקיים את מצוות התורה, והי ואדם זה לה ואינו עושה מעשה עמך, שרשע הוא, ומותר איפה לקללו. ראה בבא בן בוטה שכל הנימוקים הללו מן המקראות אינם מניחים את דעתו של בן שיחו, ואמר לאורדוס סיבה אחרת. אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, מסתפינה מיני, אני מפחד ממנו. והגאות הבך מוסיף את הגרסה, איקה איניש דשמה מילתא ואזי לומד עלי, שמה יש מישהו שישמע את הדברים וילך ויודיע לו. מנסה אורדוס לבטל את החשש הזה. אומר לו אורדוס לבבא בן בוטה, לקה איניש דאזיל דלאים עלי, אין כאן שום אדם שילך ויאמר למלך שקיללת אותו, דאנה ואת יתבינה, שרק אני ואתה יושבים כאן ואין מי שישמע. אבל בבא בן בוטה בכל זאת סירב, אמר לי, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס כתיב, נאמר במגילת קהלת פרק יוד, פסוק חף, כי עוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. דהיינו, לעולם אי אפשר להיות בטוח ששיחה חשאית לא תיוודע. וזה סוף הפסוק שמובא לאל גם במדעך, מלך אל תקלל ובחדכי משקפך אל תקלל השיר. דהיינו שהעזרה של שלמה המלך שכתב את קהלת, היא אף לגבי רשע שאינו עושה מעשה עמך, שאף על פי שבמקרה זה אין איסור תורה מצד עצם הכללה, מכל מקום יש איסור מצד סכנה, משום שעוף השמיים יוליך את הכל ובעל כנפיים יגיד דבר. כשמבין אורדוס שאין לו לחשוש מבבא בן בוטה ושאר חכמי ישראל, הוא גילה לבבא בן בוטה את זהותו. אמר לאומר אורדוס לבבא בן בוטה, אנה הוא, אני הוא המלך עצמו, אני הוא אורדוס. יווי ידנה דזעירי רבנן כולי איי, לא אבי קטלין עליהו, אילו ידעתי שחכמים זהירים כל כך, לא הייתי אור גם. מזהירותו המופלגת של בבא בן בוטה אפילו מלקללו, למד אורדוס, שאף על פי שחכמים מסתייגים ממלכותו מכיוון שהוא עבד ואינו מובחר שבאחיך, אין לו לחשוש מהם שיסלקו ממלכותו או יארגו. מבקש אורדוס מבבא בן בוטה למצוא לו דרך לתיקון על הריגת החכמים. אשתה מי תקנת דאוגה, ורק העת מהו תיקונו של אותו אדם, דהיינו מה אוכל לעשות לחפר על מעשיי בהריגת החכמים. משיב לו בבא בן בוטה בלשון מליצית. אמר לי, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, הוא, הורדוס, כי בא אורו של עולם, באורגו את החכמים שתורתם משולה לאור, דכתיב בספר משלי פרק ו' פסוק חף ג' כינר מצווה ותורה אור. לכן, כתיקון לכך, ילך ויעסוק בהחזרת אורו של העולם בבנותו מחדש את בית המקדש. ואף על פי שהבית השני היה קיים עדיין בימי אורדוס, מכל מקום היה צורך בחיזוק בדקיו, כפי דברי הגמרא לאל בדף ג' עמוד ב'. ובבא בן בוטה יועץ לאורדוס להרוס את המבנה הישן ולבנות חדש במקומו. ובית המקדש גם הוא נמשל לאור, דכתיב בספר ישעיה פרק ב' פסוק ב', ונערו אליו כל הגויים, והפסוק אומר שבאחרית הימים כל הגויים ילכו אל אורו של בית השם. הפועל ונערו מלשון נהרה, האמור בספר איוב פרק ג' פסוק ד' שפירושה אורה. יש מפרשים שהכוונה היא להמשך הפסוק הבא, כי מציון תיצא תורה ודבר השם מירושלים, שזוהי בחינת אורו של עולם של בית המקדש, וזהו התיקון להריגת חכמי ישראל שלמדו ולימדו תורה. כך מסביר המהרש"א. יא הגמרא נוסח אחר לתשובת בבא בן בוטה, איקא דאמרי אחי אמר לי. יש אומרים שכך אמר בבא בן בוטה לאורדוס. הוא, הורדוס סימה עינו של עולם, באורגו את החכמים שהם עיני העדה, דכתיב בספר במדבר פרק ט"ו פסוק כ"ד, והיה היא מעיני העדה. והפסוק עוסק בקורבן המובא על שגיגת הציבור בעבודה זרה, כאשר רוב הציבור נכשלו בזה בשוגג, על פי הוראה מוטעת של בית הדין הגדול, שנקרא עיני העדה. לכן כתיקון לכך ילך ויתעסק בהחזרת עינו של העולם בבנותו מחדש את בית המקדש, שגם הוא נמשל לעיניים. דכתיב בספר יחזקאל פרק כ"ד פסוק כ"א, הנני מחלל את מקדשי גאון וזכם, מחמד עיניכם. ולשתי הלשונות בבא בן בוטה יעץ לו, לאורדוס, לחדש את הבית השני כתיקון על הריגת חכמי ישראל. להיצעה הזו ישיב אורדוס, אמר לי, אומר אורדוס לבבא בן בוטה, מסתפינה ממלכותה. אני ירא מן המלכות, מלכות רומי, לה אני כפוף, שיסתכלו בעין רעה על חידוש בית המקדש, המרכז הרוחני של עם ישראל, והתנגדו לכך. נותן לו בבא בן בוטה עיצה ופתרון לחשש הזה. אמר לי, אומר לו בבא בן בוטה לאורדוס, שדר שליחה, שלח שליח לרומי לבקש רשות על הבנייה, ולייזיל שטה, השליח ילך לשם במשך שנה, ולעקב שטה, והתעכב ברומי במשך שנה במשיכת המסע ומתן איתם, ולהדר שטה, ואז יחזור לכאן, במושכו את חזרתו במשך שנה, כך שיהיו לך שלוש שנים בלי הפרעה, עד האחי ואחי, סטרית לי ובנית לי, בינתיים תסתור את הבניין הקיים ותבנה אותו מחדש, כך, תעמיד את שליטי רומי בפני עובדה מוגמרת בלי יכולת לבוא בטענות עלי נטילת רשות. ואורדוס מקבל את העיצה מבבא בן בוטה ועבד אחי, הסכן, שלח שליח לרומי ובנה את בניין בית המקדש החדש במשך שלושת השנים של נסיעת השליח. בחזרתו מרומי הביא השליח את תשובתם, שערתה ששליטי רומי הבינו את תחבולתו. שלחו שליטי רומי תשובה זו לאורדוס. אם עדיין לא סתרת את הבניין הקיים, אל תסתור אותו, ואם סתרת אותו, אל תבנה אותו מחדש. אומר המהרש"א שמלכות רומי לא הייתה חפיצה שהורדוס יחשיב את עצמו למלך, שכן רק מלך ראוי לסתור או לבנות את בית המקדש, ולכן שלחו לו שלא יחשיב עצמו למלך לסותרו, ואם סתר שלא יחשיב עצמו למלך לבנותו. ממשיכה האיגרת של שליטי רומי, ואם כבר סתרת ובנית אותו מחדש, כך נאמר לך, עבדי בישה, בתר דעבדין, מתמלכין. עבדים רעים רק לאחר שהם עושים כרצונם הם מבקשים רשות. אם זיינח הלך, אם אתה מתגאה בכלי מלחמתך שהרקת את בית אדונך, ספרח כאן, ספר יחוסך כאן בידינו, שידוע לנו שאתה עבד. אינך לא רכה ולא ברכה, אינך רק אורדוס עבדה קלניה מתעביד, אורדוס העבד שנעשה בן חורין מעצמו. ובפירוש אחר, הסבר הדברים, יש לקרוא זאת בתמיעה, המלכות סיימה בתמיעה של לגלוג, וכי אורדוס העבד נעשה לפתע בן חורין? ואירת הגמרא מה זה המילה רכה המופיעה באיגרת של שליטי רומי? מה היא רכה? אומרת הגמרא מלכותה, מלך, דכתיב בספר שמואל ב' פרק ג' פסוק למתת, אנוכי היום רך ומשורך, מלך. דהיינו, רק היום נעשיתי למלך ונמשכתי. רך ביוונית ובלטינית פירושו, מלך. ומכאן המילים רקס או רגיס, וכן רייך, מלכות בלשונות אירופה של ימינו. והפסוקים שהגמרא מביאה מראים שהמקרה השתמש במילה הזו באותה משמעות. ואי בית אימה אומרת הגמרא מאחה, אם תרצה אבי מקור מה נאמר על יוסף בספר בראשית פרק ממה אלף פסוק ממג, ויקראו לפניו אברך, אברך היינו אב של רך ורך אינו מלך. כפי שמתרגם שם התרגום, אברך אבא למלכה דיינו חבר למלך, הרי שרך אינו מלך. וכך איפה כתבו שליטי רומי לאורדוס, אינך מלך ולא בן מלך. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, מפרידות בינינו לסיום תלמוד תורתנו בדף היומי. שאלה ראשונה על דף ג' ממסכת בבא בתרא. ללשון מחיצה שפירושו חלוקה, מדוע כתבה המשנה שרצו לעשות מחיצה? שאלה שנייה, מדוע קניין על התחייבות לבניית כותל אינו קניין דברים? התשובה נמצאת בתוספות. שאלה שלישית, למה נפקמינה הוכחת הבאים ממשנתנו כמה אובי מילויתית? שאלה רביעית, במה היה גדול בית שני מבית ראשון? שאלה חמישית, איך יעץ בבא בן בוטה לאורדוס לסתור את בית המקדש, הרי אסור לסתור בית הכנסת? והשאלה האחרונה, מדוע תמן אורדוס את התינוקת בדבש? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום יום רביעי, זך בתיבת תשעין זין. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף ג', הדף השני של מסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום חמישי, כוח בתיבת תשעין זין. ונלמד את הדף השלישי של מסכת בבא בתרא, דף דלת של המסכת. אני קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב, מנותן התורה. חילכם לאורייתא אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.